תוכנית התערבות חדשנית מסייעת בפעם הראשונה לאנשים שסובלים מהפרעה שנקראת חלימה בהקיץ חריגה. נפנה לדוקטור אורן הרשקו מהחוג לעבודה סוציאלית בפקולטה לרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. בוא נזכיר למאזיננו שאולי מתפייטים ברומנטיקה, מהי חלימה בהקיץ חריגה ומדוע היא לא מצב רצוי?
בסדר גמור, יופי. אז באמת חלימה בהקיץ חריגה היא תופעה נפשית שהומשגה קודם כל ראשונה ב-2002 על ידי פרופסור אלי זומר, שבעקבותיו נכנסתי לתחום ולחקור את הנושא, ומאז היא באמת נחקרת על ידי כל מיני חוקרים בעולם. בדרך כלל שאנחנו אומרים חלימה, אז הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה חלומות, חלימה שבשינה. אז חשוב להבין קודם כל שחלימה בהקיץ, חלימה בהקיץ היא קודם כל חלומות שבערות. מחשבות שהראש שקורות בזמן שאנחנו ער, המוח שלנו בפעולה מכוונת. עכשיו יש מושג שהוא כזה קרוב, אבל שונה מחלימה בהקיץ, והוא mind wandering, בעצם שהמוח נודד מרעיון לרעיון, מתמונה לתמונה, זה איזה שהן מחשבות ספונטניות שכזה מדי פעם עוברות לנו בראש. אז אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים חלימה בהקיץ, אני בעצם מתכוון על פעולה מכוונת של המוח, ניסיון פעיל, אקטיבי של האדם, לנסות לדמיין משהו, משהו שלא קורה עכשיו במציאות, אבל שקורה בתוך הראש שלי. זה יכול להיות אירוע שהיה, זה יכול להיות אירוע מדומיין.
זה משהו שיותר מזכיר הזיה אפילו?
זהו, זה מעניין שאת אומרת את זה. זה הזיה במובן שזה לא קורה במציאות, אבל זה כן קורה בראש שלנו, וזה יכול להיות מאוד מחובר ליומיום. כלומר, מישהו יכול לדמיין את עצמו, אנשים שהוא מכיר, מקומות שהוא מכיר, כלומר, זה לא חייב להיות רק דברים פנטזיים שלא קיימים בעולם.
לא, אבל אין תעתוע, כלומר, האדם החולם בהקיץ לא סובר שזו כרגע המציאות. אין כאן תעתוע. הוא יודע שהוא חולם בהקיץ. הוא מעדיף אולי שוב במרכאות לברוח למקום הזה.
לגמרי נכון, שרון. את ממש צודקת. הוא יודע שהוא מדמיין משהו שלא קיים עכשיו במציאות, והוא יודע מה יש במציאות ומה יש בדמיון בעולם שלו. בהקשר הזה אין תעתוע. הוא ממש יודע להבחין מה קורה ומה לא קורה.
אוקיי, אבל עד נקודה מסוימת, אתה יודע, גם סופרים ומשוררים, או בכלל אנשים, זה כן טוב ליצור לעצמנו איזשהו עולם פנימי שכזה. איך אנחנו עושים את הנקודה שבה זה הופך להיות לא טוב, חריג?
מעולה. אז קודם כל, את צודקת. סך הכל חלימה בהקיץ זה דבר טוב, ובאמת אנחנו רואים במחקרים שזה דבר שעוזר לרווחה הנפשית, זה מפתח יצירתיות, זה עוזר לנו בפתרון בעיות, לעשות סובלימציה לתחושות שלנו, לתוקפנות שלנו, לרגשות שלנו, זה עוזר לנו לפתח כל מיני דברים ולחשוב מעבר לקונקרטי. זה באמת דבר מאוד 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 טוב. אנחנו גם יודעים שיש אזור במוח שפעיל כשאנחנו חולמים בהקיץ, זה נקרא רשת ברירת מחדל, זה אזור במוח שהוא פעיל ביתר סט שאנחנו חולמים בהקיץ. ואם יש לנו אזור במוח, אז אנחנו משערים שיש לזה איזשהו ערך הישרדותי, איזשהו ערך נכון לבני אדם. אז בהקשר הזה, חלימה בהקיץ זה דבר שהוא טוב. המחקרים בעצם אומרים שיש אנשים שיכולים להשתקע בתוך פנטזיה, יכולים לחלום בהקיץ באופן גבוה יותר, כלומר זה לא 0 או 100, יש איזשהו טווח, ויש אנשים שהם פשוט טובים יותר בזה. עכשיו הסיפור של חלימה בהקיץ חריגה, מה שבעצם הופך אותה לחריגה, זה העוצמה והשכיחות שלה, וזה שהיא פוגעת לבן אדם בתפקוד. כלומר, כל עוד מישהו חולם בהקיץ וזה לא פוגע לו בתפקוד, הוא מצליח לממש את המטרות שלו, לחיות את החיים שהוא רוצה, ומשתמש בחלימה בהקיץ כדי להעשיר את החיים שלו, לא כתחליף מוחלט, אז הכל בסדר, זה באמת מאפשר להעשיר ולהתפתח.
כן, על חשבון נגיד זמן צפייה בטלוויזיה או משהו, אוקיי.
נכון, בדיוק. הבעיה קורית כשזה מחליף את היכולת של האדם לקדם את המטרות שלו בחיים. כלומר, שבמקום לפעול, במקום לתפקד כמו כל בני האדם באופן יחסית משביע רצון, יחסית בשלמות עם החיים שלנו, אז יש אנשים שחולמים בהקיץ במקום לקדם את המטרות שלהם, ואז זה פוגע להם בתפקוד. כלומר, במקום לשנות משהו, הם מעדיפים לחלום אותו ולחשוב שהם שינו, אבל בפועל הם לא שינו. ואז הפער הזה של בין מה אני מדמיין שקורה לבין מה שבפועל קורה, יכול לגרום לתחושת מצוקה מאוד 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 גדולה.
זאת אומרת, פה אתה כן מצביע על איזשהו בלבול של ממש בין מה שהאנשים, כמו שאמרת, מדמיינים שכבר עשיתי את זה, נגיד, או התמודדתי עם זה, ואז במציאות זה... זה...
הם יודעים שהם לא התמודדו, יודעים אבל הם יודעים שהם לא עשו את השינוי, אבל פשוט...
הם חווים איזה פער.
כן, יש שליטה. אני יכול לעשות דברים שבמציאות אני לא יכול לעשות.
כן.
תחשבי קצת, נגיד למשל, כמו שלמישהו יש איזשהו כוח מסוים, יש להם איזשהו מתג מסוים שגורם להנאה, אבל שהמחיר הנפשי עלול להיות הרסני. נגיד למשל, יש אנשים שקשה להם, אז הם בוחרים לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים כדי לברוח מהצרות. אמנם השתייה והסם עוזרים באותו רגע לחוש הקלה או לחוש טוב יותר, אבל אחר כך כשההשפעה נפוגה, הם פוגשים מציאות שלא כל כך השתנתה, והם צריכים להתמודד איתה.
כן, איתה ועם כאב ראש. בואו נדבר על התוכנית הזו שאמרנו...
רגע, אז אני יכול להגיד רק עוד משפט אחד בהקשר הזה. אז מי ש... אז אנשים שגנטית יש להם את האפשרות לחלום בהקיץ, יש להם מתג פנימי, הם לא צריכים משהו חיצוני, הם לא צריכים להיות תלויים באיזה חומר. יש להם אפשרות להפעיל מתג פנימי.
ומדובר בכמה אחוזים האוכלוסייה?
אנחנו, הערכה היא בין 1-2%, שזה המון.
זה המון. מסתובבים בינינו אנשים מדמיינים.
המון, 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 המון. כן, והרעיון של הדבר הזה זה שזה ממכר, זה קצת כמו מעגל כזה. הם רוצים עוד מזה, ואז העוצמה והשכיחות גודלת כל הזמן. עכשיו אנחנו רואים במחקרים, באמת יש לנו נתונים שמדגימים ממש באופן עקבי כל הזמן קשר הדור לפסיכופתולוגיה. זה שילוב בעצם, בוא נחשוב, הרי הרבה פעמים אנחנו מדברים על בריאות נפש ופסיכולוגיה, אנחנו מדברים על שילוב בין גנטיקה לסביבה. פעם היו אומרים, זה רק גנטיקה או רק סביבה, היום אנחנו יודעים שיש חשיבות לאינטראקציה. מה זה אומר? זה אומר שאנשים שיש להם נטייה לחלום בהקיץ, זה כנראה משהו גנטי, משהו יכולת מולדת, שהם פוגשים סביבה שהייתה בעייתית או לא נעימה להם, זה יכול להיות למשל התעללות בילדות או איזושהי טראומה או מבנה אישיותי שיש לו נטייה להתכנס פנימה. אז השילוב של שני אלה גורם להם לפעול יותר ולעסוק יותר בחלימה בעקיד חריגה. אנחנו okay. ממש רואים במחקרים שזה מפתח דיכאון וחרדה, זה קשור ל-OCD ולהפרעה טורדנית.
כן, זאת אומרת, אנחנו רואים שלהם זה לא טוב. זה לא שאנחנו כחברה אומרת, חבר'ה, אתם צריכים לתפקד. אתה אומר במדדים מובהקים, האנשים האלו חווים אומללות.
נכון, וזה עושה להם ממש ממש לא טוב. יש אפילו נתונים ראשונים שמראים על סיכוי די גבוה לאובדנות.
אוקיי, בוא נגיע אז לתוכנית, כי כבר תכף זמננו ייגמר, ולא הגענו לפתרון.
בסדר גמור. אז בעצם יש לא מעט אנשים שחולמים בהקיץ באופן חריג, ואין פתרון. כלומר, הם לא יודעים, הם חשים בושה, הם חשים אשמה לזה, הם מחפשים באינטרנט, והם לא מוצאים איך לפתור את זה, ויש המון 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 אנשים והמון קהילות. ומה שאנחנו עשינו, מה שאני עשיתי, זה ניסיתי להקשיב להם קודם כל, וללמוד מהם מה עוזר. והדבר הבסיסי שגיליתי זה כשהם מדברים עם מישהו, או כשהם עושים משהו קונקרטי, הם לא חולמים בהקיץ. שזה די פשוט וזה די הגיוני, כלומר, אם יש להם משהו לעשות במציאות, או יש להם מישהו להיות איתו, או משהו לעסוק איתו.
כלומר, אני מסיקה מכך שאולי מדובר באנשים שנמצאים יותר זמן לבד, אולי הם אנשים באופן עקרוני בודדים יותר, או שזה דבר מוביל לדבר?
זהו, זה תמיד שאלה של הביצה והתרנגולת, מה קודם למה, אבל כן, חלקם מאוד בודדים.
אוקיי.
בהחלט. ואז בעצם, אם המחשבה היא שהם צריכים להיות בחוץ, אז אנחנו מכירים הפסיכולוגיה את המיינדפולנס, שזה בעצם קשיבות, להתעסק בכאן ועכשיו, באיזושהי עמדה לא שיפוטית, לעסוק במה שקורה. עכשיו, מיינדפולנס שולב בכל מיני צורות בטיפול הפסיכולוגי בשנים האחרונות, וזה מה שעשיתי בתוך המחקר, בעצם מחקר שהובלתי ביחד עם פרופסור אלי זומר, שהוא גם חוקר בכיר בתחום, הצטרפה אלינו גם דוקטור נירית סופר דודק מאוניברסיטת בן גוריון, וגם דוקטור אסף פדרמן, שיש לו ידע רב במיינדפולנס.
וגיבה... כן, בוא נשתמש במילה העברית, קשיבות! לפני שתשרו אלינו כל היועצים הלשוני.
האקדמיה בלשון, כן. צודקת לגמרי. אז בעצם לקחנו את הקשיבות, ולקחנו כל מיני מודולות וכל מיני פרקטיקות של איך מתרגלים קשיבות ואיך מפתחים קשיבות אצל בן אדם, והכנסנו אותה לתוך תוכנית התערבות טיפולית, שהגשנו אותה באופן מקוון, כדי שתהיה זמינה לאנשים, שוב, כי זו בעיה שאין לה פתרון. בנינו תוכנית של 8 שבועות, שבעצם כל שבוע הם קיבלו שעת טיפול מקוונת, הם התחברו לתוכנה, אלא הם שהם השתמש וסיסמה, הם התחברו לתוכנה, השתמשו, עברו איזושהי שעת טיפול, ובעקבות השעה הזאת הם קיבלו כל מיני תרגולים לבית וכל מיני תזכורות. ובעצם ראינו שהדבר הזה עושה שינוי. אנחנו לימדנו אותם גם מיומנויות של קשיבות, גם גילינו שבגלל שחלימה בעקית חריגה היא פעילות ממכרת, שהדעה כל הזמן מוסחת, והם יכולים לשקוע בתוך הפעילות הזאת במשך שעה או שעות, אז רצינו להסב את תשומת ליבם כשזה קורה. אז לימדנו אותם לעסוק בניטור עצמי, כלומר לראות מתי הם חולמים בעקיץ, האם היה איזשהו טריגר, כמה זמן באותה אפיזודה הם חלמו בעקיץ. וכשהם למדו את זה ושהם התחילו לשים לב יותר מתי הם נכנסים בתוך עולם של פנטזיה, איזה דברים במציאות גורמים להם לאי נוחות, הם הצליחו לשנות את זה. עכשיו, בגלל שאמרתי כלומר, שזה גם...
כלומר, בראש ובראשונה צריך לשים לב שהדבר הזה קורה, שזה מה שאני עושה כעת.
לגמרי. קודם כל, לשים לב שזה קורה, ולנסות להבין למה זה קורה. ואז אחר כך לימדנו אותם באמת את העניינים של הקשיבות, של איך להיות נוכחים בכאן ועכשיו, איך להיות נוכחים יותר במציאות, איך להסב את תשומת הלב למה שקורה לי בגוף, למה שקורה בחוץ, לריחות, לצבעים, לטעמים, לאינטראקציה עם אנשים בהמשך. עכשיו, כל זה טוב ויפה, אבל אנחנו יודעים שכל שינוי הוא דורש מוטיבציה מאוד גבוהה. אנחנו רואים, והקלישאה הברורה אפילו על חדר כושר ועל אורח חיים בריא, שאנחנו נורא רוצים לעשות את זה, אבל נורא קשה לנו להתמיד.
זהו, וגם את השאלה אחרי שהתוכנית, אחרי שאתם החוקרים עוזבים את האנשים, מה נשאר מזה?
אז קודם כל אנחנו עשינו גם מעקב של חצי שנה אחר כך, וראינו להפתעתנו שהדבר נשאר. עכשיו, זה נשאר לא ככה בריק, אלא זה נשאר מתוך עבודה מאוד קשה של אנשים שרצו לשמור על ההישגים שלהם והמשיכו בתרגול. תוכנית בעצם הייתה פתוחה להם, אפשרה להמשיך ללוות אותם, הם המשיכו לקבל תזכורות וחיזוקים להעלאת המוטיבציה כדי שישמרו על השינוי שלהם, כי הרבה פעמים אחרי שעושים שינוי נורא קל להרפות. אז בעצם מתוך העבודה הפסיכולוגית הזאת הם הצליחו לשמור על השינוי. ואנחנו בעצם גילינו שאחרי שפעילות של 8 שבועות, שהיא פעילות די פשוטה ודי קצרה בזמן ודי ממוקדת, 1 מכל 4 הצליחו להחלים באופן מוחלט, שזה המון. רבע האנשים אחרי פעילות של 8 שבועות. 80% מהאנשים שהשתתפו בתוכנית שלנו השתפרו באופן משמעותי, וגם דיווחו שיש להם כלים להמשיך להשתפר, כך שאם הם ימשיכו בעבודה העצמית, הם יכולים להמשיך להשתפר.
גם אם אנחנו מנקים את זה, שעצם זה שמישהו יתעניין בהם, זה בטח שיפר את מצבם, גם אז עדיין אנחנו נשארים עם היתרונות של הקשיבות, של המיינדפולנס.
לגמרי, של המיינדפולנס ושל הסלף מוניטורינג, של הניטור העצמי.
כן. טוב, אנחנו נאלצים להיפרד, אז שורה או 2 אחרונות לסיום בבקשה.
בסדר גמור. אז אני אגיד שגם ברור שיש בעיות שהן מצריכות מתחת, ואנחנו ממש חושבים שטיפול גם ארוך יותר, וטיפול עם מטפל אישי על בסיס העקרונות האלה יוכל לעזור. החידוש של התחום הזה זה קודם כל שיש תקווה ושיש טיפול. אני אגיד שיש תנועת חוקרים מהארץ ומהעולם שחוקרת את החלימה בעקית חריגה, והתגבשה לכדי שותפות בינלאומית לחקר חלימה בעקית חריגה, ומי שיעשה בגוגל מלאדפטיב דיידרימינג ריסרט, ימצא אותנו בתוצאות החיפוש הראשונות, הראשון או השני, תלוי מאיפה ניגשים, ויש שם באמת מידע עצום עם כל המחקרים שלנו, עם כלי המדידה. אנחנו רואים שיש לנו יותר מ-10,000 כניסות לאתר בחודש מכל העולם, מה שאומר שיש
דרישה... מלאדפטיב דיידרימינג.
דיידרימינג ריסרט, מה שאומר שיש דרישה מאוד גבוהה לתחום הזה, ובהקשר הזה, אז אנחנו, המחקר שלנו התפרסם תחת איגון הפסיכולוגים האמריקאי במקום מאוד נחשב, שיש חשיפה מאוד גדולה לחוקרים וקלינאים, ואנחנו ממש גם שמחים על זה וגם בשאיפה שעוד חוקרים ועוד אנשים יגלו עניין בתחום הזה כדי שנוכל לקדם אותו ובאמת לספק טיפול טוב לאנשים שסובלים מהבעיה, כי הסבל הוא באמת אמיתי והצורך בטיפול הוא באמת גדול.
תודה רבה לך, דוקטור אורן הרשקו מהחוג לעבודה סוציאלית, הפקולטה לרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. ביי ביי.
תודה רבה שרון, כל טוב.